ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף צדי ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד, אפשר גם לספור 20 שורות מלמעלה, ומיד אתם תשימו לב שיש צורת פפיון באמצע העמוד, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו ציטוטים מהמקור, המקור התני, לאל צדי בית עמוד בית, מה שלמדנו בשיעור הקודם. וראינו מחלוקות תנאים ובעניינים של עשיית מלאכה על ידי שני אנשים והיכולות של כל אחד מהם ואיך זה משפיע על החיובים. אנחנו כאן פותחים עם ציטוט כזה, אמר מור, זה יכול וזה אינו יכול, דברי הכל חייב, הם אינו חייב, מי מבין שני אנשים חייב על חילול שבת? אמר רב חיסטה, זה שיכול, ההוא שיכול לבד לבצע, לעשות את המלאכה, הוא זה שחייב. דאי זה שאינו יכול, מי כאבי? ההוא שלא יכול לבד, אז מה הוא עשה פה? הוא לא עשה כלום לכאורה, ולכן הוא לא חייב. אמר לי רב המנונה, רב המנונה חולק על רב חיסטה ואומר, אם אתה שואל מה הוא עשה, דקה מסייע בהדי. הוא סייע. הנוכחות שלו זה לא אפס גמור. נכון, הראשון יכול לעשות את המלאכה לבד, אבל עצם זה שיש עוד אחד בתמונה, הוא מסייע לו. אמר לי, מסייע אין בו ממש. רב חיסטה דוחה לגמרי את ההשתתפות של ההוא שלא יכול, בטענה שמסייע אין בו ממש. רש"י בדיבור המתחיל אין בו ממש, מי שאינו אלא מסייע בדבר ואם בא לעשותו לבדו אינו יכול, אין בו ממש ולא חשיב מידי ולא מפטר אידך, זה לא יכול לגרום לפטור לזה שכן יכול. עכשיו, כשרב אמנונה אומר שאין לבטל את נוכחות השני של זה שרק מסייע, האם יש סברה לומר שלפי רב אמנונה הוא זה שחייב? אז אנחנו נסתכל בתוספות ונראה שלא כן הדברים. אין זה סברה לומר שבגלל המסייע יש לפתור את ההוא שיכול לבד, זה אינו סברה. עכשיו בתוספות דיבור המטריל היי מנהר מחייב, השואל כאן שואל מי מהם חייב, היה מקום לחשוב אולי שאו זה או זה, אז מבהיר תוספות לא באי למימר בשאלה, הוא לא בא לומר או לרמוז על כך שפטור אותו שיכול ולחייב שאינו יכול, אין זה סברה, אלא כאמר כשהוא שואל את השאלה ומתכוון אולי יש לחייב את הזה שאינו יכול, אז הוא התכוון לומר כך, דלחייב נמי אפילו שאינו יכול. אז זאת אומרת שלפי הצד הזה בשאלה שיש צד לחייב את השאינו יכול, הכוונה גם הוא וגם זה שיכול, ולזה יש תקדים לחייב את שניהם, כמו לרבי יהודה ורבי מאיר, דאמרו לי זה אינו יכול וזה אינו יכול, והם ביחד מבצעים את המלאכה, חייב. מה הכוונה חייב? שניהם חייבים. אנחנו נחזור לגמרא, ושמענו את תגובת רב חיסטה להצעת רב המנונה, דמה מסייע אין בו ממש. אמר רב זביד משמי דרבה, אף ענן נמי תנינה, שמה מסייע אין בו ממש. עכשיו נסתכל על מבנה הגמרא בשורות הבאות, וגם זה ממשיך עד עמוד ב', עד רבע שליש הראשון של עמוד ב'. אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים, ובשוליים כתבנו כנושא מסייע אין בו ממש. תחת הכותרת מבנה אתם רואים משולש עם השפיץ למעלה, אלו ניסיונות להוכיח דמסייע אין בו ממש, והמשולש כשהוא יתהפך ניסיון לדחות. אז רק נשים לב שאנחנו פותחים כאן במספר אחד, כשנגיע לשורה האחרונה יהיה מספר שניים, שם רב פאפי משמי דרבה, כאן יש לנו רב זביד משמי דרבה, שם רב פאפי משמי דרבה אומר אף ענה נמי תנינה, יש מקור תנאי ש שיהיה לכיוונו של רב חיסטה, שמה שמסייע אין בו ממש. ובעמוד ב' אתם רואים חמש שורות מלמעלה, ואחרי זה בערך שמונה שורות אחרי זה מספר ארבע. אולי זה מוקדם מדי, אבל אנחנו כאן במסגרת השיעור של מפת התלמוד, שמבנה הגמרא הוא חשוב לנו. בסוגיה הבאה, כפי שראינו בדף צדי גימל עמוד ב', אתם רואים שוב פפיון, זה עוד ציטוט מאותו מקור של שראינו בצדי ב' עמוד ב', ושמה יהיה גם מחלוקת בין רב חיסטה ורב אמנוע, אותם שמות, ובמהלך הגמרא אתם רואים פס כפול שם עם מספור מצד הגמרא, אף ענה נמי תנינה, שהגמרא תביא פעם אחר פעם, ואנחנו ממספרים עד מספר ארבע, ארבע פעמים שהגמרא תרצה להראות שיש גם מקור תנאי למה שנאמר שם, אף ענן נמי תנינה. זה מה שמודגש שם. אז מבחינת מבנה, יש מבנה דומה כאן ובסוגיה הבאה. כעת אנחנו עם דבריו של רב זביד משמי דרבה, שאומר לנו אף ענן נמי תנינה מספר אחד, דמסייע אין בו ממש. אף ענה נמי תנין, היה יושב על גבי המיטה. אנחנו מדברים פה על זב שהוא מתמה תומת מדרס, זאת אומרת דברים שהם מתחתיו, גם אם אין לו מגע ישיר, כמו הוא יושב על מיטה ומתחת רגלי המיטה יש ארבע, וכאן הגמרא אומרת היה יושב על גבי המיטה וארבע תליות, כמו שאנחנו מטליטות, תחת רגלי המיטה, תמאות, מפני שאינה יכולה לעמוד על שלוש. המיטה לא יכולה לעמוד על שלוש, לכן כל רגל יש לו חשיבות, וזה סיבה, לפי התנא קמא, שכל ארבעת הטליטות יהיו תמאות. זה, שוב פעם, זה נקרא תומת מדרס, אנחנו מכירים את זה מהרבה גמרות אחרות. אנחנו נסתכל ברש"י שאינה יכולה לעמוד על שלוש, וכיוון דזה אינו יכול וזה אינו יכול, אנחנו מכירים את המציאות הזאת מהשיעור הקודם, כל אחד ואחד כולי מעשה אביד, זה נחשב כאילו כל אחד עושה מעשה שלם, וגבי מדרס הזב באינן שינסה רובו עליו, ולכן לפי התנא קמא כל ארבעת התליתות טמאות. נמשיך בגמרא, ורבי שמעון מתהר, שוב פעם ברש"י, ורבי שמעון מתהר, רבי שמעון לטעמי, זה רבי שמעון לשיטתו, כמו שראינו בשיעור הקודם, זה אומר זה אינו יכול, זה אינו יכול, נמי אינו אלא כמסייע ופטור. אז הנה דעה שאומר מסייע אין בו ממש. נמשיך בגמרא, היה שוב פעם הזב רוכב על גבי בהמה ודלת תליתות תחת רגלי הבהמה. טהורות, מפני שיכולה לעמוד על שלוש. אני אמרתי, וגבי רבי שמעון מסיים בו ממש, אבל הפיתוי העיקרי לזה כאן, הבהמה היא אומנם עומדת כעת על ארבעת רגליו ויש ארבע תליתות, אבל אנחנו אומרים שהן תהורות. זה לא אותו רמה של מסייע כמו אצל רבי שמעון, זה המסייע שהיה אפשר להסתדר גם אם הוא לא כאן. אני מדגיש את זה, שזה מה שמקביל לסוגיה שלנו, ולא השיטה של רבי שמעון שקראנו ברשי, שהוא שם אמר אינו אלא כמסייע. יכול להיות החף במילה של רשי כמסייע הוא חשוב, זה כמו מסייע. כאן הרגל הרביעי הוא ממש מסייע שאפשר להסתדר גם בלעדיו. ואומר הגמרא, ועמי, למה אתה אומר שבמקרה של הבהמה התליתות טוב, ואגב אין כאן איזושהי מחלוקת, למה ועמי הכה מסייע בהדי הדדי, אבל גם הרגל הרביעי הוא מסייע, לאו משום דאמרינן, מסייע אין בו ממש. אז הנה זה הוכחה לכך, כך נראה. אנחנו נסתכל ברעשים, מפני שיכולה לעמוד על שלושה, ילקח כל אחד ואחד הווילי רביעי. כל רגל שאתה מסתכל עליו הוא הרביעי, ואינו אלא מסייע, הוא סתמה כרב יהודה. המקור הזה בלי שם, הוא סתם, הוא כשיטת רב יהודה, וזה יכול וזה יכול קרי מסייע. כשיש מצב כזה שכל אחד לבד יכול לעשות את המלאכה ויש עוד אחד בתמונה, בכל זאת הוא מסייע בלבד, כי כל אחד יכול לבצע את המלאכה לבד. נחזור לגמרא. אמר רב יהודה מדיסקרטה, שם מקום, לעולם אין מלאך. אני אגיד לך שבדרך כלל מסייע יש בו ממש, ושאני הכה כאן בעניין הבהמה זה שונה ממה שאנחנו מהסוגיה שלנו. דאקרא לה לגמרי, אומר רשי, דאקרא לה לגמרי עוקרת הרגל מן הארץ, ואפילו מסייע לא הווה. זה פחות ממסייע שעליו אנחנו דנים. כעת הגמרא תעלה קושיה על דברי רב יהודה מדיסקרטה. וכהקדמה לקושיה, אנחנו נסתכל ברשי ממול ופרחינן. אנחנו מעלים קושיה מול נגד רב יהודה מדיסקרטה, והיא טעמה, אם הטעם שכל התליתות טהורות משום דאקרא לי, כי הבהמה עוקרת את הרגל הרביעי לגמרי, כיוון דזימנין דאקרא אי, וזימנין אקרא אי, לפעמים היא מרימה את הרגל הזה, לפעמים הרגל האחיר, ובכל שלושה איקה לספוקי, בכל קבוצה של שלושה רגלים אפשר לספק שמה הכבידה עליהם ולא אקרתן, שמה הזב הוא הכביד על שלושה אלו. אנחנו לא יודעים איזו שלושה, והשלושה אלו הוא הבהמה לא אקרה באותו שנייה. לתמינו לשון תומה, לתמינו מספק, יש לתמות את שלושת התליתות האלו מספק, כזב המתפך על חמש פונדאות דמתמינן לי מספק. ועכשיו אנחנו נראה מה הם. קודם כל המילה פונדאות, רשי אומר בדיבור הבא, כמין חריטין כיסים ארוכים ונותנים בהם מאות, מביא לשון נועזי, וראויים לשמש שכיבה עם מלאכתן. רשי כאן מתכוון לדין שתומת מדרס שייך רק על דבר שאם הזב נמצא עליו, אף אחד לא ינסה להזיז אותו משם, כי זה דבר שמיועד לשכיבה או מיועד לישיבה. דברים אחרים, אם נגיד אדם לוקח איזו קערה שבו מכינים אוכל והוא הופך את הקערה ויושב עליו, הקערה הזאת, למרות שהזב מכביד עליו, שוכב עליו, אין זה תומת מדרס, כי אומרים עמוד ונעשה מלאכתנו. הכיסים האלו הם ארוכים, וגם אם יש בהם תחולה, וגם אם הזב נמצא שוכב עליהם, הם ראויים להמשך שכיבת הזב עליהם. זה מה שרש"י אומר כאן, ראויים לשמש שכיבה עם מלאכתן שיושב עליהם, והן מלאות מאוד. הוא פותח פיהן, הוא יכול לפתוח את הפסקים האלו, הכיסים האלו, ונוטל, ואין צריך לומר לו, לזב, עמוד ונעשה מלאכתנו, תזוז מכאן ונשתמש בכלי בשביל הצורכים האחרים. זה לא צריך. אנחנו אמרנו שקראנו את הרש"י כהקדמה לגמרא, והנה הגמרא שואלת, וכיוון דזימנין אקרא אה וזימנין אקרא אה, להווה כזב המתהפך מי לא תנן. ואני אומר עוד פעם, השאלה הזאת היא לאור העובדה שאמרנו מקודם שכל התליטות טהורות. אז למה שיהיו כל התליטות הטהורות? אנחנו בגמרא סימנו את השורות האלו, אמנם אמרנו שאנחנו מעלים קושיה, זה קושיה נגד רב יהודה מדיסקרטה. רב יהודה מדיסקרטה ניסה לדחות את מה שנאמר לפניו, אף ענן נמי תנינה שמסייע אין בו ממש. הוא רצה לדחות את המקור, את מה שהבאנו, ואם אנחנו דוחים אותו, אנחנו בעצם מחזירים את מה שאמרנו מוקדם יותר, שמכאן רואים מסייעים בו ממש. ולכן המשולשים הם מאוד עוזרים לניווט כאן בדיון. ולכן אנחנו גם סימנו את השורות הבאות כתירוץ. זה תירוץ עבור מה שרב זביד משמי דרבה אמר מוקדם יותר. ורשי שאמר וקראנו אותו הוא פרחינן, הכוונה אנחנו פורחים, אנחנו מקשים על רב יהודה מדיסקרטה, וזה מאפשר לנו להחזיר את מה שנאמר לפני כן, שיש יש לנו הוכחה מבהמה שמסייע אין בו ממש. ונמשיך שוב פעם בגמרא, וכיוון דזימנין אקרא הא וזימנין אקרא הא, מאחר שעצר בהמה לפעמים היא מרימה את הרגל הזה, לפעמים רגל אחר, להווה כזב המתהפך מי לא תנן. ויש כאן מקור שמתאר את העניין של זב המתהפך. זב שהיה מוטל על חמישה ספסלים או על חמישה פונדאות. הסגרנו פונדאות הם אותם כיסים ארוכים. ואם הזב, אורכו של הזב הוא לאור כאן, הוא לאורך הספסלים או לאורך הפונדאות, תמאים. כי הוא בסופו של דבר, בכל דקה נתונה, הוא כולו על אחד מהכיסים האלו. הוא מקביל, הוא אורכו של הזב, הגובה, האורך של הבן אדם, הוא לפי האורך של של הספסל או הפונדה. לרוחבן טהורים, אבל אם הוא שוכב לרוחב הכיסים האלו, זאת אומרת בשעה מסוימת הוא נמצא אני אגיד במגע או מעל כולם ביחד, כי הוא הגובה שלו, האורך של הבן אדם הוא לרוחב הדברים, הספסלים האלו. ישן ספק מתהפך עליהן, וזה מה שאנחנו כיווכבנו, הקטע הזה הוא ישן וספק שהוא מתפך עליהם תמאים. נעבור לרשי. ספק נתפך, אולי רק מילה אחת לרוחבן תהורין. למה? כי לגבי כל אחד מהספסלים או הפונדאות אין רובו ניסה על אחת מהן, ואנחנו הזכרנו כבר כמה פעמים שלגבי תומעת מדרס צריך להיות מצב שרובו נשען על הדבר שהוא שוכב עליו. נתקדם ברשי. ישן לו עליהן לרוחבן, ספק נתפך על אורכו. יכול להיות שהוא בתוך השינה אורכו היה על אורך כל אחד מהדברים, ונמצא כולו נשען על אחת מהן. תמאות, למה? דכל חדה איקה למימה, על זו נתפך. על מה? מתמינן מספק. והתם נמי, וגבי הבהמה, אי משום עקירה, אם זה הסיבה, כמו שרב יהודה מדיסקלט אמר, שיש לטהר בגלל הספק הזה, אולי היא עקרה רגל זה, אולי עקרה רגל זה, זה לא סיבה לטהר. אני קורא עוד פעם, והתם נמי, אי משום עקירה הוא, נתמין הוא מספקה, יש לטמות את כולם מספק. כמו שראינו כאן, עם הזב המתפך במקרה של ישן. אלא לב, אז למה לא מתאמין אצל הבאמה את כולם? משום דיכולה וכולו הבו כל חד וחד המסייע ואין בו ממש. כן נראה בעיניי משנה זו. ובכך אנחנו חוזרים לגמרא, מאחר שראינו במקור שזב המתפך במקרה של אותו ספק יש לתמות את כולם, אז למה אצל הבהמה אמרנו שתהורות? אלא לב לגבי הבהמה והטליתות משום דאמרינן מסייע אם בו ממש. וזה כפי שהדגשנו מקודם מחזיר אותנו לאמירה של רב זביד משמי דרבה, שאף נמי תנינה מהמקרה של הבהמה והזב רוכב עליו שמסייע אין בו ממש. אמר רב פאפי משמי דרבה, אף ענן נמי תנינה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. רבי יוסי אומר, הסוס מטמא על ידיו, ידיו הם הרגליים הקדמיות, אבל תחת הרגליים האחוריות תורה. וזה גם בקטע של הזב שרוכב עליו. החמור זה ההפך, על רגליו התומעה, שאם הזב רוכב על החמור, מה שמתחת רגליו האחוריות זה מה שיתמי במידים זב. שמשענת הסוס על ידיו, עיקר כוח הסמיכה או ההשענות הוא על הרגליים הקדמיות, וחמור על רגליו. רשי למעלה, הסוס מתמא בידיו, אם הזב רוכב עליו ותלית תחת אחת מידיו של סוס, אלו הם הרגליים הקדמיות, תמאה, אבל תחת רגליו האחוריות תורה, שאין משענתו על רגליו. והדתנניאל ארבע תליתות תחת רגלי הבהמה טהורות, זה לא כרבי יוסי. אנחנו קראנו כאן מקור תנאים שהתנא מופיע פה בשמו רבי יוסי, אז הוא חולק על מה שנאמר מוקדם יותר. הגמרא שואלת שאלה ריטורית, תמי, למה אתה אומר שאצל כל אחד מהבהמות האלו רק אצל שני רגליים יש תומה אבל האחרים לא, הקה מסייע בעד ידי, בכל זאת הרגליים הנוספים הם מסייעים, אבל זה לא מתמה. לאו משום דאמרינן מסייע בו ממש. אז זהו, הנה הוכחה, והגמרא לא מנסה לדחות את זה. זה הוכחה שנייה. אמר ואשי, אף עננה מתנינה בלעזר, אומר לגבי כהן העובד בבית המקדש, יש הלכה שהכהן קודם כל הוא עובד יחף, והוא צריך לעמוד ישירות על הרצפה, על אבני הרצפה של בית המקדש. ויש ברש"י, כהן העומד, נעבור לרש"י כהקדמה לסוגיה, הכהן העומד הגע בי כלי או אבן או שום דבר החוצץ בינו לבין הרצפה ועבד, הוא הקריב קורבנות בצורה כזאת, עבודתו פסולה, דכתיב ושרת ככל אחיו הלווים העומדים, שתהיה עמידתו כשאר אחיו, ולא הגע בי כלי. בתנת בי בשמר, הועיל רצפה מקודשת, הוא כלי שרי מקודשים וכו', וזה נמצא במסכת זבחים. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי אליעזר אומר, רגלו אחת של אותו כהן העובד על הכלי, ורגלו אחת על הרצפה. דוגמה אחר, רגלו אחת על האבן, אבן שהוא לא מחובר לרצפה, ורגלו אחת על הרצפה. רואים שצריכים לבחון האם העבודה שלו פסול. אז א', כל שאילו ינטל הכלי ותינטל האבן יכול לעמוד על רגלו אחת, עבודתו כשרה. כפכבנו, עבודתו כשרה, נחזור לזה. ואם לאו, אם הוא לא יכול לעמוד על רגלו אחת, עבודתו פסולה. למה אתה אומר שאם הוא יכול לעמוד על רגלו אחת עבודתו כשרה, בזמן שהוא גם עומד על הכלי, למה אומרים עבודתו כשרה? הקמסה בהדי הדג, הכלי או אותו אבן מנותק, הם בכל אופן הוא עומד גם עליהם וזה מסייע. לאו משום דבר, זה מסייע, אין בו ממש, ולכן עבודתו כשרה. זה שהוא עומד על אותו כלי באותו זמן, זה לא נחשב כלום, זה לא פוגע בעבודתו, מאחר שיכול לעמוד על רגלו אחת שעומד על הרצפה. וגם זה נשאר כהוכחה. אמר רבינה, מספר 4, אף עננה מתנינה. וזה גם עניין של עבודת הכהן בבית המקדש. קיבל, כלומר, הוא קיבל דם מקורבן שנשחט. אחד מהעבודות שחייבות להיות בכהן הוא קבלת הדם. ועבודת בית המקדש צריך לבצעו ביד ימין, לא ביד שמאל. אז הוא קיבל בימין, הוא החזיק את הכלי, את המזרק שבו מקבלים את הדם, והוא אחז את הכלי בימין. הוא שמאל מסייעתו, יד שמאל גם עוזר. עבודתו כשרה. אהבה מאיה, כמסייע בהדי הדדי. נכון, הוא לא היה צריך את השמאל, יכול לקבל ביד ימין לבד, אבל הוא השתמש גם ביד שמאל, ואנחנו אומרים שעבודה כשרה. אבל השמאל סייע, לאו משום דבר, אינן מסייע, אין בו ממש. שמע מינה. אמרנו, okay, שוב פעם ציטוט ממה שראינו בדף צדי בית עמוד בית בשיעור הקודם. הכוכבית שאתם רואים פה זה מחבר אותנו למה לכוכבית שמה, אפשר למצוא את המקום שבגמרא איפה שזה נלקח משם. אז מה ראינו שם? אמרו, זה יכול וזה יכול, רבי מאיר מחייב. לפי רבי מאיר זה שניהם חייבים, למרות שכל אחד היה יכול לבצע את המלאכה לבד. כשרבי מאיר מחייב, השאלה שנשאלה עכשיו, ואנחנו נסתכל בשוליים לפני שנתקדם בגמרא, תחת הכותרת נושא, זה יכול וזה יכול, רבי מאיר מחייב, א', שיעור לזה ושיעור לזה, או ב', שיעור אחד לכולם. וזה שאלת הגמרא. איבאי אלוהו, חוזרים לגמרא, באינן, בעניין ששניים עושים מלאכה, שכל אחד יכול לבצעו לבד, ורבי מאיר מחייב, האם באינן שיעור לזה ושיעור לזה, או דילמה, שיעור אחד לכולם. נסתכל ברש"י, שיעור אלא סליחה, שיעור לזה גרוגרת עם אוכל, זה דוגמה, יש שיעורים שונים למלאכות שונות, אבל אם מדובר במלאכה שקשורה למזון, השיעור הוא שיעור גרוגרת, שיעור של מזון בגודל תינה יבשה. אז אם שניים עובדים במזון, עושים מלאכה, האם צריכים, בגלל שמדובר בשני אנשים, שני גרוגרות, נחזור לגמרא, רב חיסטה ורב אמנונה, שוב פעם הם מופיעים כאן, כמו שאמרנו מוקדם יותר, הם הופיעו וחלקו בסוגיית מסייע, כאן זה סוגיה חדשה, בכל אופן שני, אותם שני, שתי דעות, אבל כאן אנחנו לא יודעים מי אמר מה. אחד אמר שיעור לזה ושיעור לזה, ואחד אמר שיעור אחד לכולן. אמר רב פאפה משמי דרבה אף ענה נמי תנינה, שמה? מספיק שיעור אחד לכולן. ואנחנו למרבה הפלא רואים שוב פעם הדוגמה של זב והתליתות. היה יושב אגבי מיטה וארבע תליות תחת ארבע רגלי המיטה תמאות מפני שאין יכולה לעמוד על שלוש. ממשיך הגמרא ואמי, למה אתה אומר שהתליתות הן תמאות? ליבאי שיעור זיבה לזה ושיעור זיבה לזה. הכוונה בשאלה או באמירה כאן, צריך, אם היינו צריכים שיעור לזה ושיעור לזה, היינו צריכים לראות כאן ארבע זווים. וכאן אומר רשי, שיעור זיווה שיכביד רובו עליו, וצריך להיות כאן ארבע זווים, ולא כן הדבר. אז ממשיך הגמרא ואומרת, מזה שלא מצפים שיעור ארבע זווים, לאו משום דאמרינן שיעור אחד לכולן. מספיק שיעור אחד, כאן זה לתמות, וגם אצלנו בעניין המלאכת שבת על ידי שניים, שכל אחד יכול, לא צריך שיעור לזה ושיעור לזה. אמר רב נחמן, ממשיך הגמרא, בר יצחק, אף ענן נמתין לעוד מקור תנאי, שמראה שמספיק שיעור אחד לכולן. וזה במלאכת צידה. צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב. זאת אומרת, היה מספיק לאדם אחד לסתום את הדלת, את הכניסה, את הפתח, שימנע מהצבי לצאת. אז אם כך היה, אז הוא שסתם את הכניסה חייב. נעלו שניים טועים. אם הפתח היה רחב מדי שאחד לבד יכול, זאת אומרת צריך שניים, פטועים. ורשי כותב נעלו שניים פטועים, ורבי יהודה הוא זה לפי התנא רבי יהודה דפטר בשניהם יכולים, וזה אינו מקרה שזה יכול זה יכול, ההפך, זה מקרה של זה אינו יכול וזה אינו יכול. ומה שרשי מציין פה שזה רבי יהודה שבמקרה כזה מחייב, למרות שבזה יכול וזה יכול רבי יהודה פותר, במקרה כזה שזה אינו יכול וזה אינו יכול רבי יהודה מחייב. אנחנו ממשיכים בגמרא, לא יכול אחד לנעול ונעלו שניים חייבים. זה אומר, אני מתנצל בפניכם, אני טעיתי טעות בהסבר. במקרה של נעלו שניים פטורים, הכוונה במקרה שכל אחד לבד היה יכול לסתום, בזה טעיתי במה שאמרתי מקודם. ורשי, נקראת רשי עוד פעם, נעלו שניים, שוב פעם במקרה שכל אחד היה יכול לבד לסתום, פטורים, ורב יהודה הוא תפטר בשניהם יכולים. המקרה של זה יכול וזה יכול. אגב, רבי מאיר היה מחייב, אבל אנחנו רואים שזה לפי רבי יהודה. עכשיו המקרה שאמרנו מקודם הוא מופיע פה. לא יכול אחד לנעול ונעלו שניים, זה מקרה שמה זה אינו יכול וזה אינו יכול, חייבים. ונציין שמדובר פה בצבי אחד שנכנס לבית, ובספר כאן כדי לסתום את הפתח היו זקוקים לשניים. ועמי לבית שיעור צידה לזה ושיעור צידה לזה. ומה זה שיעור צידה? אומר רש"י, שיעור צידה צבי לכל אחד ואחד. אם מדובר בשניים שסותמים את הפתח וכל אחד לבד לא יכול, ואתה אומר ששניהם חייבים, למה לא צריכים שני צבעים פה? אלא שמאמינה שיעור אחד לכולן. ומדרב יהודה אמרנו שהמקור הזה הוא עליבא דרב יהודה, משיטת רבי יהודה נשמע לרבי מאיר שהוא בר פלוטה בשניהם יכולים. במקרה של שניהם יכולים, שמה ששם ראינו רבי מאיר מחייב, אבל במקרה כזה שמה שזה אינו יכול וזה אינו יכול, גם רבי יהודה ורבי מאיר מחייבים. דבה לא פליגי. נחזור לגמרא. אמר רבינה, אף ענן נמי תנינה, השותפים שגנבו וטבחו חייבים. מדובר פה על גניבת בהמה, וכידוע בתורה על גניבה חייבים כפל, ועל טביחתו הגנב מוסיף עד תשלום של דלת והי כידוע. וכאן הגניבה התבצעה על ידי שניים, שניים שגנבו וטבחו, הם חייבים לשלם את הדלת והי. ועמי, למה על בהמה אחת שנגנב על ידי השותפים, למה יש חיוב? ליבאי שיעור תביחה לזה ושיעור תביחה לזה. ואף משום דאמרינן, שיעור אחד לכולם, מספיק בהמה אחת לחייב את שניהם. דהיינו, שיעור אחד לכולם. ויאמר רב אשי, אף ענה נמי תנינה. עוד הוכחה לכך. שניים שהוציאו קנה של גרדי. גרדי זה אריגה. זה קנה הזה אומר... אומר רש"י, קנה גרדי אורחא דמילתא, והוא העולה ויורד בשתי בנול בזמן האריגה. השניים שהוציאו קנה של גרדי, כמובן בשבת, חייבים. ועמי, ליבאי שיעור הוצאה לזה ושיעור הוצאה לזה. ורואים שלא מספיק שמדובר על קנה אחד. לאו משום דאמרינן, שיעור אחד לכולם. אמלי רב אחא ברי דרב על הרבשי, דילמה דאית בי, כדי לבשל ביצה קלה לזה וביצה קלה לזה. אולי בדוגמה הזאת אנחנו מדברים על כלי של עץ. עץ הוא גם חומר בעירה שמשתמשים בו לבישול, ואולי היה באמת מספיק עץ כאן לבשל שני ביצים, וזה השיעור של עץ לעניין הוצאה בשבת. מספיק עץ לבשל ביצה, אז הנה מספיק עץ לבשל שני ביצים, הרי מדובר פה בשניים שהוציאו את הקנה. ומכאן לא רואים שיעור אחד לכולם, אלא שיעור לזה ושיעור לזה. הגמרא דוחה את השאלה הדילמה הזה. יש לציין שהצורת בית שאתם רואים עכשיו הוא בשוליים מוסבר תחת הכותרת מבנה, דחיות להוכחה שהביא רב אשי. רב אשי ניסה להוכיח מהמקור שניים שהוציאו קנה של גרדי חייבים שלא צריך שיעור לזה ושיעור לזה, וכאן אנחנו מנסים לדחות את זה ולומר שיש כאן שיעור לזה ושיעור לזה. הגמרא עונה לדחייה הזאת ואומרת, אם כן, אם זה הסיבה שהם חייבים בגלל שיש שיעור לזה ושיעור לזה, לשמינן קנה דעלמה מה ישנה דגרדי, מאחר שמדובר בקנה מיוחד, זה לא קנה שהוא מהווה עץ באלמה כחומר בעירה. אומר רש"י, קנה באלמה שאינו עומד אלא להסקה, דהווה שיעורו כעצים, שאמרנו שזה כדי לבשל ביצה, דאילו היי שיעורו כדי אריגה, היי זה הקנה של גרדי. ושוב פעם הגמרא מנסה לדחות, ואנחנו נראה שזה באמת דחייה מוצלחת. ודילמה דאית בי בקנה של גרדי כדי להרוג מפה לזה וכדי להרוג מפה לזה, ובאמת יש שיעור לזה ושיעור לזה, אלא מהמקרה של שניים שהוציאו קנה של גרדי לקה למשמע מינה, אין להסיק מכאן שמספיק שיעור אחד לכולן. תני תנא קמי דרב נחמן, היה אחד שהשמיע בנוכחות רב נחמן את המקור הבא, שניים שהוציאו קנה של גרדי פטורים ורבי שמעון מחייב. הגמרא תמיה כלפי ליה, לאן אתה צועד? כלומר רבי שמעון הוא השיטה שפותר, אלא אמה חייבין ששניים שהוציאו קנה של גרדי הם חייבין, זה תואם למה שראינו מקודם, אבל כאן התוספת ורבי שמעון צריכים לומר לאמא חייבים רבי שמעון פותר, הוא השיטה שפותר. המשנה, לפני שנתקדם במשנה נסתכל בשולם תחת הכותרת נושא הוצאת דברים תוך כלים. המשנה, המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי, שהכלי תפילה לא. אז אם אדם הוציא פחות מגרוגרת מזון בתוך כלי, הוא פטור, כמובן פטור, הכוונה מדורייתא. מצד האוכל אין שיעור מלאכה, מצד הכלי הוא מתבטל, הוא תפיל למזון. עוד דוגמה של הוצאה, את החי, אדם חי, במיטה, שהוא בזמן שהוא שוכב במיטה, הוציאו את המיטה עם האדם שעליו, פטור אף על המיטה, שהמיטה תפילה לא. את המת במיטה חייב. וכן כזית מן המת, וכזית מן הנבלה, וכעדשה מן השרץ, זה שיעור תומת שרץ, עדשה כעדשה, חייב. ורבי שמעון פותר. אז לגבי הסיפה של המשנה, קיים מחלוקת, והוא בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואנחנו נסתכל ברש"י קודם על תחילת הפירוש על המשנה, את החי במיטה אמרנו שפטור, וחי לא מחייב על הוצאתו. למה? והוא אותו אדם ששוכב על המיטה מקל עצמו ונושא עצמו. הביטוי נושא עצמו כוונה במאחר שהוא גם עוזר להוצאתו, הוא זז מכאן ומכאן וזה מקל על מי שמוציא אותו, אז הוא שמוציא אותו הוא פטור, כי גם יש את הכלל הזה שחי נושא את עצמו כפי שאנחנו הסברנו. וכן כזית מן המת, אם אדם הוציא כזית מן המת הוא יהיה חייב. וכן כזית מן המת חייב אם הוציא, והואיל ומטמא מאחר שכזית מן המת זה שיעור מת ותמות, הוצאה חשובה היא להציל עצמו מן התומה. בזה הוא מסלק את התומה מתוך הבית, ובתומת מת למשל יש לא רק תומת מגע ומסע, יש גם תומת אוהב, אז זה מחשיב את הוצאת הכזית מן המת. הזכרנו אוהב, זה נכון לגבי המת. לגבי המשך הדוגמאות במשנה, נבלה בשרץ אין תומת אוהל, אבל בכל זאת הוא מסלק דבר שמתמה מלהיות על ידו. ורבי שמעון פותר, וכאן אומר רשי, אפילו במת שלם. למה הוא פותר? דבי מלאכה, נכון, יש כאן הוצאה, אבל שינה צריכה לגופה. המטרה של הוצאה זה להעביר פריט ממקום אחד, להגיע במטרה שהפריט יהיה במקום שני. וכאן אין לו מטרה במיוחד שהמת יהיה במקום שני, הוא רק לא רוצה שהוא יהיה כאן. אז מאחר שאין המטרה כפי שהמלאכה אמורה להיות, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. בכל מלאכה שאינה צריכה אלא לסלקה מעליו, כל המטרה פה זה סילוק הדבר. הווה מלאכה שאינה צריכה לגופה. דבי רצונו, אם היינו שואלים אותו אדם שהוציא את המת משם, שמצד רצון שלו לא בא לו ולא היה צריך לה, הוא היה מעדיף שלא היה המת כאן בכלל. הלכך לאו מלאכת מחשבת היא, זה הגדרה חשובה ומרכזית במה נחשב עם מלאכת שבת. מאחר שאין ההוצאה הזאת היא לפי, כדי להשיג את המטרה שהמת יהיה במקום אותו מקום שני שאליו היא לקחו אותו, אז מאחר שזה לאו מלאכת מחשבת היא, לרבי שמעון אנחנו לפיו פטור. אנחנו חוזרים לגמרא. תנו רבנן, המוציא אוכלים כשיעור. אם בכלי, חייבים על האוכלים, הוא פטור על הכלי. ואם היה כלי צריך לו, כלומר, אותו מוציא היה צריך להשתמש בו תשמיש אחר במקום שהוא הוציא את הכלי לשם, חייב אף על הכלי. כך אומר רש"י, ואם היה צריך לכלי להשתמש בו תשמיש אחר מקום שמוציאו שם, חייב על כל אחד ואחד, כי היחיד מחייב לתרתי, התרתי הוצאות בהלם אחד. הוא היה חייב, אם אנחנו מדברים על שוגג, אז יהיה חייב שתי קורבנות, שתי חטאות. הגמרא שואלת, לפי מה שאמרנו עכשיו, שמע מינה, האם יש להסיק מכאן אוכל שני זיתי חלב והלם אחד חייב שתיים? כזית חלב זה מספיק לחייב אדם האוכלו בשוגי קורבן חטאת. ואם אדם אכל שני זיתי חלב, אמנם בין זה לזה לא גילה שהוא עשה עבירה, זה הלם אחד, הוא חייב שתיים. כך היה נשמע ממה שאמרנו מקודם בעניין המוציא אוכלים כשיעור בכלי שהוא גם זה הוא צריך במקום אחר, אז יש חיוב על האוכלים, ואמרנו שחייב אף על הכלי, משמע של חייב חטאת שני על הכלי. אז מה ההבדל בין זה לשני זיתי חלב בהלם אחד? אמר רב ששת, הכה במאי עסקינן. רב ששת דוחה את הניסיון להגיע למסקנה הזאת שמכאן רואים ששני אוכל שני זיתי חלב בהלם אחד חייב, מכאן זה שונה. מה קרה פה? כי הכה במאי עסקינן כגון, ואנחנו ממשיכים לדף צדי דלת, ששגג על האוכלין והזיד על הכלי. הוא ידע שזה שבת, הוא ידע שזה עבירה להוציא כלי מרשות אחד לרשות שני, לרשות היחיד, לרשות הרבים. ומה שכתוב חייב, כוונה חייב מיטה. כך אומר רשי בשורה הראשונה ששגג על האוכלין והזיד על הכלי, ומי חייב דקטני? מיטה. אז אין זה בכלל דומה למקרה של שני זיתי חלב ששניהם נאכלו בשוגג בהרם אחד. מתקיף לרב אשי. רב אשי הוא מקשה על הדחייה של רב ששת. זאת אומרת, ההסבר שלך לא תואם לניסוח, למילים. והאף על הכלי קטני, משמע שהם שווים. אם על האוכל שוגג, גם על הכלי הוא שוגג, לא כמו שאתה אומר, הזיד על הכלי. אלא אמר אשי, ושוב פעם, מבחינת מבנה הגמרא, אנחנו לא מסיקים מכאן את הכלל שני זיתי חלב בהלם אחד, לא מסיקים שעל זה דובר, אלא משהו אחר. ומה אומר רב אשי? כגון ששגג בזה ובזה ונודע לו וחזר ונודע לו. הוא שגג על האוכלים ואז נודע לו בעל האוכלים לבד, ואחר כך נודע לו על הכלי שגם זה היה בעבירה, בחטא. ובפלוקתא דרבי יוחנן ורבי שמעון לקיש, סתכל ברש"י, בפלוקתא דרבי יוחנן ורבי שמעון לקיש דאפלוגי בידיעות מחלקות. האם הידיעה שבאה בנפרד על זה ואחר כך על זה מחלק לחייב חטאות נוספות או נפרדות בפרק כלל גדול, כך למדנו בפרק שביעי. אז המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, שהם יש כוח בזה של ידיעה בחלוקה, ידיעה קודם על זה ואחר כך על זה, האם זה מספיק לחלק? אז הפלוגינה מרב ששת ורב אשי אחה. זה המחלוקת בין רב ששת ורב אשי, ורשי מפרט. רב ששת לא מוקי להכי, רב ששת לא העמיד את המקרה של האוכלים והכלי בצורה כזאת, כסבר אין ידיעות מחלקות. ועצם זה שהוא הוא גילה את אותם בנפרד, זה לא מחייב חטאת נוספת. ורב אשי סבר ידיעות מחלקות. עד כאן שיעורנו להיום.